לפעמים אנחנו קמים בבוקר, לא מרגישים הכי טוב, ומתלבטים ללכת לרופא, ללכת לעבודה, להישאר בבית. עצם הטרחה לפעמים נראית מיותרת עם התורים והכאבו שהתעוררנו איתו, אבל אנחנו איפשהו חושבים שאולי זה קורונה ואולי כדאי לבדוק את זה. מה אם היינו יכולים לעשות את כל זה מהבית? מה אם היה לנו גאדג'ט קטן על הטלפון, שבעזרת תמונה בלבד, סלפי, נותן לנו הבחנה מיידית בעזרת אלגוריתם? נמצאת איתנו דוקטור אושרית הופר, חברת סגל ומרצה להנדסת חשמל באפקה, מכללה אקדמית להנדסה בתל אביב, שהיא גם מומחית לאיבוד תמונה ווידאו, שתספר לנו איך צילום גב מאפשר זיהוי של קורונה.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום אושרית.
שלום.
ספרי לי על עצמך, איך ההיסטוריה הלימודית שלך?
שמי אושרית הופר, אני סיימתי דוקטורט בהנדסה ביו-רפואית בתל אביב. הנושא של המחקר שלי היה דימות טרמי רפואי, שלמעשה נושא המחקר היה ניטור טיפול קרינתי של מטופלות חולות בסרטן שד בעזרת הדמיה טרמית. מה שאני עושה היום, אנחנו למעשה מפתחים מערכת של זיהוי קורונה, באמצעות צילום של הגב בטלפון סלולרי, על ידי חיבור של תוסף של מצלמה טרמית. כל זה, זה שזה שיטה זמינה, זולה, ללא קרינה, ללא מגע, שמבוססת על זיהוי של החום הנפלט, מפני האובייקט הנמדד, שבמקרה שלנו זה האור שלנו.
אני מסתכל על תמונה טרמית שצילמתם פה, ובשוליים ירוק, אחרי זה ירוק יותר בעיר צהוב, ובמרכז, כל המרכז של הגב, אדום, ורוד, גוונים כאלה חמים. זה חולה קורונה?
לא, זה דווקא נבדק בריא, אבל פילוג הטמפרטורות, אתה בדיוק עולה על העניין, פילוג הטמפרטורות הוא שונה בין אדם בריא לאדם חולה. הקשר בין זיהוי חום למצב הבריאותי שלנו זה דבר שידוע כבר אלפי שנים. עוד היפוקרטס כתב שאיפה שיש עודף של חום או תחושת קור, שם המחלה כדי להתגלות. כלומר, הקשר הזה הוא קשר הדוק בין המצב הבריאותי שלנו לחום שנפלט מהגוף.
שזה או מחסור בדם שגורם להתקררות האזור, או עודף דם כי מגיעים לשם נוגדנים, תאי דם, מנסים להילחם באיזושהי הפרעה, באיזושהי מחלה.
נכון, וגם תהליכים של דלקות וגם גידולים כשלעצמם הם למעשה מייצרני חום. יש חלוקה מועצת של התאים ויש הגדלה בייצור החום המטאבולי.
לצורך הבדיקה הזאת צריך בייסליין? אני צריך להצטלם לפני כן, לפני שאני חושד שיש לי מחלה, זאת אומרת צריך להיות איזשהו צילום שלי בארכיון של התוכנה?
אז ככה, יש אפשרות שזה יהיה דיטקשן, ואז זה באמת פעם ראשונה שאתה מצלם וזה למעשה נותן לך את ההבחנה, ויש את האפשרות של מוניטורינג, ניטור, שלמעשה זה משווה מתמונות אחרות. כמובן שניטור זה משהו שהרבה יותר קל לעשות, כי אנחנו משווים את אותו אדם לתמונה הקודמת שלו ורואים את התהליך.
נניח אם יש למישהו רקמה צלקתית או איזושהי בעיה כרונית, אז יכול להיות שם חלוקת החום לא תהיה אחידה, אבל בכל זאת זה לא אומר שהוא חולה במחלה שאנחנו בודקים עכשיו שזה קורונה.
נכון, נכון. וזה היה אתגר מאוד רציני להבדיל בין מחלות אחרות, שיכולות גם לגרום לשינויים אפילו דומים, לבין חולי הקורונה.
איך המחקר בוצע? איך בעצם לקחתם מן הסתם חולי קורונה ואנשים בריאים והשוויתם, אבל מה חיפשתם שם?
אוקיי, אז המחקר בוצע בצורה עיוורת, כלומר הצוות ההנדסי, לא ידענו מי בריא ומי חולה, הצוות הרפואי יצאו וצילמו במחלקות הקורונה במיון, ובמחלקות אחרות שהם לא קורונה, גם חולים אחרים שהם אין להם קורונה, וצוות רפואי. כלומר, היה לנו אוסף של אנשים שצולמו, לקחנו את התמונות, ולמעשה ניסינו להוציא מאפיינים טקסטורליים, הפאטרן, מה הפאטרן שיוצא מהתמונות האלה, ולתת לזה ערכים כמותיים. חשוב להדגיש שבאמת כל העיבוד כאן הוא עיבוד אוטומטי לחלוטין.
אז אני לא צריך רופא, אני מצלם ובעצמי אני כבר מקבל את התשובה מהטלפון, אתה חולה, חשוד כחולה, לך תיבדק.
נכון, נכון, אנחנו בזכות המענק הנדיב שקיבלנו מהרשות לחדשנות, כבר יש לנו אפליקציה למעשה שמאפשרת צילום, עיבוד, ותוך מספר שניות למעשה חוזר הנתון, האם המערכת מעריכה אותו כבריא או כחולה. אז כל העיבוד שלנו נעשה בצורה עיוורת, הוא עובר לצוות הרפואי, הערכים של הטקסטורה, ורפי בג'יג'ינסקי, שהוא סטודנט MD-PhD, שבמכון לחקר הלב ששיתף איתנו פעולה, למעשה נתן לי איזה פרמטר למעשה כן יצר הבדלה, ולפי זה למעשה בנינו את הקאט-אוף. כלומר, ידעתי מה עובד, כי אני בעצמי לא ידעתי מי הבריאים ומי החולים, שזה לא יהיה מוטה. כלומר, שאני לא אשחק עם הנתונים, אלא נתתי את זה בצורה עיוורת, ולמעשה ראינו שזה עובד. עכשיו, כשהתחלנו לראות שאנחנו מזהים בגב העליון, אמרתי לסטודנטים, בואו ונריץ גם את האזורים היותר נמוכים בגב, לראות אולי השינויים הם קיימים גם שם, כי הבנתי מהספרות הרפואית שלמעשה קורונה פוגעת לא רק באזור הריאה, אלא באזורים נוספים. ואכן הסטודנטים חתכו גם את האזור הגב התחתון, והפלא ופלא, גם שם אנחנו רואים את אותם שינויים, את אותה הפרדה בין חולים לבריאים באותם פיצ'רים, באותם מדדים. ואז המטופלים גם צולמו מהצד, גם בצד רואים את זה. ואז אמרתי, כנראה שיש לנו כאן שינויים שהם גם שינויים סיסטמיים, ולכן ביקשתי שיצלמו גם ידיים וראש, פנים, מצח, ושם קיבלנו אחוזי זיהוי יותר נמוכים, אבל יש יתרון גדול בצילום של ידיים ומצח מבחינה אופרטיבית. כלומר, כל הנכנסים לנדבג, אפשר לצלם להם את הידיים. יש לנו לייבלים כי כולם נבדקים, כלומר, אנחנו יודעים מי בריא ומי חולה. ואז אנחנו יכולים להכניס את זה באופן אוטומטי לרשת.
ולטייב את הידע של האלגוריתם.
בדיוק, וזה יכול להיות אלפים ואפילו עשרות אלפים. גם בבתי הספר, אם ילדים יעברו בדיקות, אז יש לייבלים, יש תמונה, ואפשר לדייק את האלגוריתם יותר.
יש תבנית חום ייחודית לקורונה שאין למחלות דומות מאותה משפחה, מחלות ריאתיות, מחלות נשימתיות?
המטופלים שאנחנו ראינו זה ברובם דלקת ריאות מסוג קורונה, והפיצ'ר שפיתחנו מאפיין אותם. אנחנו צריכים לבדוק דלקות ריאה אחרות ולראות שזה עובד עליהם, ובמידת הצורך כמובן שאפשר לעשות טיונינג נכון למחלה אחרת, אבל באופן עקרוני הפאטרן אמור להיות דומה, כמובן שעד שלא בודקים את זה, אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו בדקנו על קורונה.
יש עוד מחלות שצפויות להציג תבניות כאלה של חום?
כן, אנחנו עובדים כבר, אני 10 שנים עוסקת במחקר בתחום של הדמיה טרמית, בדוקטורט התחלתי עם ניטור טיפול של סרטן שד, אחר כך שיתפתי פעולה עם המכון לחקר הלב, ולמעשה עשינו מחקר על אבחון שינויים מבניים בלבבות, בעכברים, וגם מחקר פורץ דרך, באמת ראשון מסוגו בעולם, על זיהוי של כבד שומני בעזרת הדמיה טרמית, כבד שומני בעכברים, בעזרת הדמיה טרמית. אז את זה ראינו, וכמובן שיש מחלות רבות אחרות, כל מיני תהליכים דלקתיים שאנחנו יכולים לראות, אז יש עוד דברים שכמובן אפשר לראות בטרמית.
בואי נדבר על הפרקטיקה. אני קונה תוסף כזה, מצלמה טרמית, היא כבדה, היא שוקעת, כאילו מוסיפה למשקל של הטלפון.
אז עכשיו, התוסף של המצלמה הוא שוקל בסביבות ה-20 גרם, זה ממש כמו קופסת גפרורים, אנחנו מחברים אותו לטלפון, ויש אפליקציה יהודית, למעשה שאנחנו מצלמים בעזרתה, כל העיבוד עולה לענן, בתוך שניות חוזרת תשובה, האם יש או אין קורונה לאותו מצולם. כרגע האלגוריתם שלנו על הנבדקים, על 100 הנבדקים שהיו לי, הוא חוזה בדיוק של 90%. יש לנו 5% של אנשים שיש להם תשובה שגויה שהם חולים, וכאן נכנסת נקודה מאוד חשובה לגבי האמינות. איך למעשה קבענו את הקאט-אוף? עכשיו, בתור מפתחת יש לי אחריות לא להלחיץ אדם בריא ולהגיד לו שהוא חולה. אבל מצד שני, יש את החשש שהוא למעשה לתת תשובה שאדם בריא לאדם חולה, שהוא בריא למרות שהוא חולה. וכאן הכלל אצבע אומר שעדיף להחמיר ולתת לאדם בריא תשובה שיתכן והוא חולה, מאשר לפספס אדם חולה.
כי אדם חולה יכול להדביק אחרים, יכול לא לטפל בעצמו, ואדם בריא ילך לרופא והרופא יגיד לו, אין לך.
נכון. אמינות של האלגוריתם היא תלויה במידת הדאטה. כלומר, ככל שאנחנו אוספים יותר נתונים ואנחנו מאמנים את המערכת בצורה יותר טובה, למעשה האמינות של האלגוריתם עולה, וזה מה שאנחנו מתכננים לעשות. כלומר, לקחת ולאסוף יותר דאטה בשביל לשפר את האמינות.
מה ספציפית בקורונה גורם לשינוי בחום?
נוצרת דלקת ריאה, אבל נוצרים שינויים שהם סיסטמיים, שאנחנו באמת לא יודעים להסביר מדוע, זה היה מחקר תצפיתי. כלומר, ראינו שבאנשים חולי קורונה, יש פאטרן מסוים שלא קיים באנשים בריאים. אני לא יכולה להצביע כמו בגידול ולהגיד, יש לי כאן גוש שהוא חם, כי יש תהליך של ייצור חום מטבולי. אנחנו משערים שיש שינויים בזרימת הדם בקרבת האור, אבל אנחנו באמת לא...
בגלל שהקורונה גורמת לשינוי בקרישה.
נכון, הקורונה גורמת לבעיות בקרישה, וזה אחד הסיבוכים שלה. עוד משהו מעניין שראינו, שיש מה שנקרא מדד ה-D-דיימר, שהוא כן קשור לקרישה, ולא רק שהוא קשור לקרישה, אצל חולי קורונה הוא עולה בצורה מאוד משמעותית, ככל שהערך הוא יותר גבוה, הסיכוי לסיבוך עולה. אנחנו מצאנו ערך שנמצא בקורלציה אליו, ערך של טקסטורה. כלומר, אם אנחנו מצלמים את אותו אדם ורואים את הערך הזה עולה בתמונה הטרמית, ראינו שגם המדד D-דיימר גבוה. וזה אומר שאותו חולה, הוא לא רק חולה, אלא הוא גם בסיכון מוגבר לסיבוך. וזה גם עוד משהו שהצלחנו לראות.
המכשיר עצמו, החומרה עצמה, מצלמה טרמית, זה דבר שכל אחד יכול להרשות לעצמו, זה יקר?
עכשיו, המצלמות הטרמיות זה לא טכנולוגיה חדשה. Mm-hmm. זה טכנולוגיה שכבר קיימת עשרות שנים. משתמשים איתה בצבא, במערכות של ראיית לילה, אינסטלטורים מזהים נזילות באמצעות המצלמות האלה. כשאני התחלתי לעבוד על המחקר בנושא של הדמיה טרמית לפני 10 שנים, זה עלות המצלמה הייתה למעלה מ-20,000 שקל. היום המצלמות הרבה יותר זולות, התוסף של המצלמה הטרמית לטלפון הוא בסביבות $400, מה שזה הופך את זה להרבה יותר נגיש. ולמעשה המחקר שלנו הופך להיות יותר מעניין, כי אנחנו יכולים לעשות את זה טיפול ביתי, או שאנשים יכולים לצלם את עצמם בבית.
אבל שיש הגדלה של מספר הבדיקות, הגדלה של מספר הגילויים המוקדמים ומניעה של ההדבקה.
בדיוק. אז זה למעשה היתרון כאן. עכשיו, קבוצת המחקר שלנו בטרמי, אני כבר עוסקת במחקר זה 10 שנים, היא באמת פורצת דרך, ואנחנו מפרסמים ורושמים פטנטים בקו הראשון, אבל כמובן שיש עוד קבוצות מחקר טובות שחוקרות ומפרסמות בנושא הדימות טרמי רפואי.
מה היתרונות של בדיקת טרמית, לעומת בדיקות אחרות, חוץ מהמהירות והביתיות?
עכשיו, לבדיקה טרמית יש יתרונות רבים. היתרון המשמעותי הוא למעשה שירואה פיזיולוגיה. מה זה למעשה פיזיולוגיה? פיזיולוגיה זה למעשה שאנחנו רואים שינויים בזרימת הדם, אנחנו רואים דלקת. מה שאנחנו, להבדיל, מה שאנחנו רואים ב-CT או ב-MRI, אנחנו רואים מבנה. ואני אחדד למה אני מתכוונת. כשחס ושלום מתחיל להיווצר גידול, לפני שאנחנו נראה אותו ב-CT או ב-MRI, אנחנו נראה אזור ש...
עם יותר זרימת דם.
נכון, אזור שיותר עם זרימת דם, כי נבנית רשת כלי דם להזנה של אותו גידול, והתהליך החלוקה המואץ של התאים, גם הוא בעצמו גורם לחימום. ולכן אנחנו נראה את האזור החם, עוד לפני שאנחנו נראה את אותו גוש ב-CT וב-MRI. אז לא רק שהטכנולוגיה...
וגם ביופסיה יכולה לפספס אותו אם היא לא נוגעת בדיוק בו, וגם למה שנעשה ביופסיה אם עדיין אין לנו גידול בולט.
נכון, נכון. זה נותן מידע צעד אחד קדימה, בנוסף לזה שזה זול, זמין, ללא מגע, ללא קרינה, והוא נייד. אבל יש עוד יתרון מאוד גדול להדמיה טרמית, אפילו לעומת שיטות אחרות שהן לא משתמשות בקרינה מייננת, כמו אולטרסאונד ו-MRI. שלמעשה אנחנו לא משדרים וחוזר אלינו סיגנל ואנחנו מתרגמים אותו. זה לא. אנחנו למעשה בסך הכל קוראים את החום שנפלט מהגוף. כלומר זה פסיבי לחלוטין, אנחנו לא משדרים שום דבר, אנחנו פשוט קוראים את החום שנפלט מהגוף ומתרגמים אותו לתמונה. עכשיו, מה שאנחנו מצלמים זה למעשה את פני האור. אבל לא מעניין אותי מה קורה דווקא באור, אלא מעניין אותי מה קורה ברקמות היותר עמוקות. אם חס ושלום יש שם גידול, או יש תהליך דלקתי, אז נשאלת כאן השאלה, איך את רואה אם את מצלמת את פני האור?
כן, את מצלמת את החלק החיצוני.
כן. אז יש לנו כאן למעשה כמו פלטה של חימום, שנמצאת למטה. נגיד הגידול, הוא מחמם. עכשיו, כשיש פלטה של חימום, והאור הוא למעלה, אפילו שהגידול הוא לא על האור, יש חימום מתחתיו, ולכן הטמפרטורה בו תהיה שונה.
כי החום יוצא.
נכון.
החום יוצא דרך האור.
בדיוק. חוצה. הוא עובר לשם, ולמעשה אנחנו רואים את ההשתקפות, שמה שקורה ברקמות היותר עמוקות, על פני האור.
זאת אומרת, זה ממש מפה כזאת של פה האוצר.
נכון, בדיוק. עכשיו אנחנו גם מנסים לאפיין סיגנל אופייני לדלקת, סיגנל אופייני לפיברוזיס, סיגנל אופייני לגידול. זה לא רק שאנחנו נראה שינויים בטמפרטורה, אלא נראה שינויים בהתפלגות הטמפרטורה. אז את זה אנחנו מפתחים. אחד היתרונות של הקבוצה שלנו מעבודות קודמות שגם ניסו לעשות את זה. דרך אגב, הייתה קבוצה אחת בבוסטון שניסתה אפילו לפנינו להבחן דלקת ריאה בטרמי. הם למעשה רק מדדו את הטמפרטורות על פני האור, ולא הלכו לפיתוח של אלגוריתם עיבוד תמונה. כלומר, החלק ההנדסי כאן הוא זה שנותן את ההבדל. הרי כל אחד יכול לקחת מצלמה ולצלם, אבל הוא לא יקבל יותר מדי. צריך לדעת איך לתווך את זה.
כמו צילום רנטגן, כל דבר כזה צריך מישהו, ובמקרה שלכם לא טכנאי, אלא תוכנה.
נכון.
איך הגעת לתחום הזה בכלל?
אני בכלל התעסקתי בפיזיקה גרעינית, והתוכנית המקורית שלי הייתה לחקור ולפתח מערכת לטיפול אונקולוגי, בעזרת איזוטופים, פולטי קרינה מייננת.
הרבה יותר חודרני.
כן, לגמרי חודרני. אבל בגלל שהייתי בהיריון, לא יכולתי לעבוד עם קרינה. ואז המנחה שלי בדוקטורט, פרופסור ישראל גנות, הוא מומחה בתחום האופטיקה, ובמעבדה שלו הייתה מצלמה טרמית. ששימשה לניסויים שלא היו אמורים להיות שלי, אבל הייתה שם מצלמה טרמית. ואז אמרתי, בוא ניקח את המצלמה הזאת, ונלך ונצלם עכברים שמקבלים את הטיפול האונקולוגי בעזרת אותה מחט שפולטת קרינה רדיואקטיבית. הלכנו, צילמנו את העכברים, חשבתי פרויקט בקטנה, וקיבלנו תוצאות נהדרות, ולמעשה ראינו שניתן לנטר את הטיפול שהעכברים מקבלים, את הטיפול הקרינתי, בעזרת מצלמה טרמית.
זאת אומרת שזה לא רק זיהוי של מחלות, אלא גם ליווי בתהליך הטיפול שהוא לא פולשני.
נכון, ולראות אם אותו עכבר, או אחר כך נראה איזה בבני אדם, מגיב או לא מגיב לטיפול. אחת הצרות שלנו באונקולוגיה, זה שאנחנו נותנים טיפול, אבל אנחנו לא יודעים אם הטיפול מגיב או לא מגיב, וככל שאנחנו...
לוקח הרבה זמן לראות את
בדיוק.
התוצאות.
עכשיו, אם אנחנו מחכים לסריקות של פט, זה לא משהו שנעשה בתדירות יותר מדי קרובה. אבל אם אנחנו מצלמים בטרמי את אותו אדם שמקבל את אותו טיפול אונקולוגי, למעשה אנחנו יכולים לדעת הרבה יותר מוקדם האם הטיפול עובד או לא עובד, ולדעת האם להמשיך, האם לשנות, האם לשנות את המנות. זה מידע מאוד מאוד חשוב כאשר יש לנו מערכת של פידבק. ואת זה אפשר לעשות בזכות זה שהמערכת היא זולה, ניידת, וכל ההבחון כאן הוא למעשה אוטומטי.
ואז כדי לעבור מעכברים לבני אדם, צריך אישור הלסינקי, ועדת הלסינקי, אבל אתם בעצם עושים משהו שאני יכול להסתובב עם מצלמה טרמית ולצלם אנשים ברחוב, אין פה פולשנות רפואית. זה עדיין מצריך אישור כזה, זה עדיין מצריך FDA?
כל ניסוי שעוסק בבני אדם מצריך אישור של ועדת הלסינקי. כמובן שלא, זה לא איזה ניסוי שהיה בעיה לקבל אישור, כי באמת כאן אין שום סיכון, אפילו לא מגע. כלומר, אנחנו אפילו לא נוגעים במטופלים שמצטלמים. אז הלכנו על זה, ויצרתי קשר עם המחלקה האונקולוגית בבית חולים שיבא בתל השומר. הם הסכימו לשתף פעולה, ולמעשה צילמנו מטופלות שמקבלות קרינה בתהליך ההקרנות שלהם, וקיבלנו תוצאות פנטסטיות שלמעשה הצלחנו לכמת את השינויים ולראות את אפקטיביות הטיפול בעזרת צילום טרמי. אחרי שסיימתי את הדוקטורט המשכתי בשיתוף פעולה עם המכון לחקר הלב בשיבא, שם חקרנו על שינויים מבניים בלבבות של עכברים, ופרסמנו גם עבודה פורצת דרך על זיהוי של כבד שומני בעכברים בעזרת הדמיה טרמית.
אפשר לבדוק את שיעור השומניות של הכבד לפי החום שהוא פולט?
מה שהיה לנו כאן במחקר הזה, והוא היה מחקר על עכברים, ששני קבוצות קיבלו תזונה שונה, ואחת פיתחה כבד שומני והשנייה לא. כמובן כל העיבוד גם כאן הוא מתבצע בצורה עיוורת, ושמנו לב שיש טקסטורה שונה בתמונה הטרמית לכבד שומני, לעומת כבד שהוא לא שומני. וזה כמובן נוצר מזה שהתכונות הטרמופיזיקליות הן שונות בכבד השומני, ולכן אנחנו רואים תמונה אחרת.
ומשם הגעת לקורונה, איך קודם כל הקורונה הגיעה, אני מניח שזה החלק מהעניין?
כן, הקורונה הגיעה אלינו, ואז ישבתי עם הילדים שלי בבית, עם הילדים הקטנים שלי, ואתה מרגיש שזה יום הדין של המדע, אילו אנחנו כאן צריכים לתת מענה, ואז הם אמרו לי, אמא, את מדענית. אני מדענית, אבל אני מהנדסת, אני לא מפתחת חיסונים, אני לא רופאה, זה לא התחום שלי. ואז הם אמרו לי, אמא, אולי את יכולה לזהות קורונה בטרמי? ואז אמרתי, טוב, בוא נראה. וישר פתחתי את הספרות הרפואית, והתחלתי לראות אם יש מאמרים שמראים שזה פיזבילי לזהות פגיעות ריאתיות בטרמי. מצאתי מאמר אחד, שלמעשה הראה שיש התכנות לזה. שלחתי לפרופסור יוני ליאור.
אז בעצם הילדים שלך המציאו את זה, בגלל שהאפוטרופוס הזה חתומה.
זה נכון, זה שלהם. הבנתי שכן, כדאי ללכת על זה. פניתי לפרופסור יוני ליאור, ראש המכון לחקר הלב בשיבה. הוא הסכים לשתף פעולה ורתם את הצוות שלו למשימה. ואז למעשה התחלנו לעבוד במלוא המרץ. הגשנו בקשה לרשות לחדשנות לקבל מענק מחקר של קמין קורונה, וגם זכינו בו, מה שאפשר לנו את המימון של המחקר הזה.
ואיך המחקר עצמו התנהל? מה בדקתם?
הצוות הרפואי למעשה צילם מהמטופלים שכללו חולי קורונה ממחלקות קורונה, חולי קורונה שהגיעו למיון, צוות רפואי וחולים בבית החולים שהם לא קורונה. קיבלנו את התמונות אלינו, חילצנו מהם פרמטרים, העברתי את הנתונים שהוצאתי מתוך התמונות לסטודנט לרפואה רפי, שהוא MD-PhD, הוא למעשה ניתח, וככה הצלחנו להבין אילו פרמטרים למעשה יכולים לסווג את הקורונה.
זאת אומרת שזה סוג של פישינג, כאילו לקחת מידע ידוע ולהוציא, לעשות reverse engineering ולהבין מה הוא אומר, ואז לקחת את הידע הזה ולהכיל אותו על תמונות חדשות.
כן, זה בגדול כן, אבל אני יכולה להגיד שזה לא היה ממש פשוט, כי ניסינו להוציא המון מאפיינים שונים ומשונים שראיתי במחקרים אחרים שכן עבדו, וכאן הם לא עבדו.
אתם צריכים לפתח דרך חדשה.
בדיוק.
אלגוריתם חדש, מאפיינים חדשים.
מאפיינים, פיצ'רים חדשים ייחודיים, שמאפיינים את השוני בין חולי קורונה, לאנשים שאין להם קורונה.
אז עבדתם, אז צילמתם את הגב, והתמקדתם, זאת אומרת, ניסיתם להגיע לנקודה הספציפית, שבה זה נראה הכי טוב, או שאמרתם, ניקח את הכל ונצלם את הכל ונתח את הכל?
הלוגיקה בהתחלה הייתה, בוא נסמן את האזור שהוא אזור הריאות. סימנו את אזור הריאות בהתחלה, והצלחנו לראות את השינויים. אחרי לא מעט זמן ולא מעט עבודה, אבל הצלחנו. הבנתי מהספרות הרפואית שהקורונה למעשה פוגעת לא רק בריאות, היא פוגעת בעוד איברים בגוף. אז אמרנו, יש לי כבר תמונה של גב. בואו ננסה, ננתח גם את הגב התחתון, נראה מה רואים. פלא ופלא, ראינו תוצאות טובות גם בגב התחתון. צילמנו גם בלטרלי, כלומר בצד, גם שם אנחנו רואים תוצאות טובות. ומכאן היה מחשבה שלמעשה השינויים האלה הם סיסטמיים, כלומר אם הם סיסטמיים וקורים בכל הגוף, אז למעשה הם יכולים גם להיות בידיים, יכולים להיות במצח.
ואיפה הכי מדויק?
בגב.
בגב.
כן, בהחלט.
את הידיים 70%,
כן.
בגב
92%.
שזה מספר כבר כאילו שאפשר ללכת איתו לבנק.
נכון, אבל עם הידיים זה לא שהרמנו ידיים, זה פשוט כי המדגם היה יחסית קטן.
זה בעצם מערכת שאת יכולה להשתמש בה כדי ללמד אותה, אז צילמת, יש לך קורונה, צלם בבקשה גם את הידיים. תכניס אותם למאגר.
נכון, נכון. למעשה, כל המפתח שלנו בפיתוח של מערכת אמינה, זה לאסוף דאטה, כמה שיותר דאטה עם סיווג.
אז זה מה שנקרא אלגוריתם מאומן, trained.
נכון, נכון, נכון.
זאת אומרת, נותנים לו מידע אמת, והוא צריך ללמוד ולשפר את עצמו.
נכון. כמו שלמעשה אנחנו רופאים שהם מתמחים, הם למעשה רואים מקרים, רואים מקרים, רואים מקרים, ובסופו של דבר הם יודעים להבחן, אז גם כאן, למעשה אנחנו מאמנים את המערכת שלנו.
אז יש לכם מערכת שעובדת, והיא לא פולשנית, מותר להוציא אותה לציבור, או שעדיין צריך אישור של משרד הבריאות, של ה-FDA, של מי שזה לא יהיה?
עכשיו, לצלם טרמית מותר, זה אין עם זה בעיה, אבל להגיד שהבדיקה שלנו יש לה סמכות, זה לא.
אתם יכולים, נגיד, תיאורטית להוציא את זה כאפליקציה, פלוס מכשיר, פלוס מצלמה, ולהגיד, בואו תעשו בדיקה ביתית, אם היא אומרת לכם שכן, לכו לרופא.
נכון, אבל אסור לנו, אין לנו איזה אישור שהמערכת שלנו נבדקה ואומתה, וכמובן שגם צריך לעשות מדגמים יותר גדולים, ובמידת הצורך גם לכוונן את האלגוריתם. אז כרגע המערכת היא מערכת ראשונית, ואנחנו ממשיכים במחקר.
קורונה היא מחלה שעובדת על מערכת הנשימה, מערכת הלב, החזה. למה צילום גב ולא צילום חזיתי?
אז בהתחלה המחשבה הייתה באמת לצלם את הצילום חזיתי. אבל היה לנו בעיה עם נשים שבגלל שהצילום הטרמי דורש הסרה של הבגדים, אז העדפנו לקחת משהו שהוא פחות חושפני, צילמנו בצד, כלומר בלטרלי, והריאות למעשה הן כן קרובות לגב.
אבל בדקתם גם צילומים חזיתיים והיו שיעורי הצלחה יותר טובים או שאותו דבר?
בדקנו את הגב, כי לא היה לי מדגם מספיק גדול של אנשים שצולמו.
זאת אומרת, את בשלב הניסוי, את לא יכולה להגיד לאנשים בואו תתפשטו בשביל המדע, אבל יכול להיות שעכשיו כשהמערכת עובדת, אז אי אפשר להציע את זה לאנשים וללמוד ולעשות זה גם חזיתי.
זה כבר תלוי
ברופאים.
ברופאים וברמת שיתוף הפעולה, באופן עקרוני הריאות הן קרובות לגב, אז ככה שהצילום גב הוא בחירה סבירה, הגיונית.
אבל אם יש לכם 92% בגב, אולי בחזה יהיה לכם, לא יודע, 98, 100?
ייתכן, אנחנו לא בדקנו את זה, אז אנחנו באמת לא יודעים, אבל היה לנו בעיה מבחינה ביצועית, עם צילום קדמי.
כמה זמן המחקר לקח מהרגע שהרעיון הזה התגבש ועד שהיה לכם מוצר שעובד?
אנחנו תוך חצי שנה כבר יצאנו עם אלגוריתם שעובד, אבל זה בזכות הידע שצברנו בתחום הדימות הטרמי והאלגוריתמיקה.
שעשיתם לכבד שומני.
ולשינוי מבנים בלב. אז למעשה היה לנו כבר תשתית יחסית מוכנה, ולמעשה עשינו את הטיונין הנכון. למרות שאני רוצה לדייק ולהגיד שהאלגוריתם, זה לא היה טריוויאלי, זה לא רק היה לקחת ולעשות, להוציא את אותם פיצ'רים שעבדו לנו קודם, היינו צריכים לפתח מערכת חדשה, אבל עצם הידע שצברנו במחקרים הקודמים, עזר לנו להוציא, תוך חצי שנה לצאת עם אלגוריתם עובד.
ומוצר? משהו שאפשר לתת לאנשים כמוצר רפואי?
כרגע יש לנו אפליקציה שהיא עובדת, אבל מי אפליקציה שפותחה על סמך דאטאבייס של 100 אנשים למערכת שהיא מסחרית, יש לנו עוד דרך. אנחנו כרגע רוצים להכניס משקיע, שלמעשה אנחנו נוכל לעשות ניסוי רחב וכיף של צילום טרמי, ונוכל לדייק את האלגוריתם שלנו יותר, ולצאת עם מוצר מסחרי.
וחשבתם אולי על משהו כמו להוציא את האפליקציה הזאת ככלי שהוא לא מבטיח הצלחה רפואית כי אסור, אבל מכשיר שאולי אפילו יעשה גימיפיקציה של זה? זאת אומרת, צלמו את עצמכם, בואו תראו איך אתם נראים במצלמה טרמית וגם תתרמו למדע.
זה רעיון מצוין, אנחנו יכולים לאמץ אותו.
כן, אז לאן אתם עכשיו הולכים? עד שתביאו משקיע.
כרגע אנחנו ממשיכים ומפתחים את משפרים את האלגוריתמיקה שלנו בעזרת עיבוד רשת, משפרים במעט את התוצאות, כי התוצאות הן כבר מאוד טובות, אז אנחנו מצליחים עוד לעלות יותר גבוה. ויש לנו מאמר ראשון שכבר נשלח ל-Nature Scientific Report, ואנחנו מקווים שהוא יתקבל בקרוב.
מה המגבלות של הטכנולוגיה הזאת? דיברנו עד עכשיו על הצדדים החיוביים וההצלחות, אבל מה הבעיה?
עכשיו תלוי בסוג הפתולוגיה. נגיד בגידולים, אם הגידול שלנו הוא יותר מ-4 סנטימטרים בעומק השד, כבר מאוד קשה לראות אותו בעזרת מצלמה טרמית, כי למעשה יש מיסוך. כמו שאמרתי קודם, למעשה זה כמו גוש חם שנמצא בעומק, ואנחנו למעשה מצלמים את האור. אז כמובן שזה תלוי...
אז אתם מאבדים את הפוקוס וגם רקמות אחרות סופקות את
ה... ממסכות לנו את זה, בדיוק. אז זה בעיה מאוד מאוד קשה. ויש עוד בעיה לטרמי, שזה תנאי סביבה. כלומר, הצילום, זה משנה לנו אם אנחנו מצלמים בחדר קר או חם.
אבל, אם אתם יודעים פחות או יותר מה הטמפרטורה של החלק החיצוני, נגיד, של הגב, והוא יותר נמוך, אז אתם יכולים לחייל את זה, להגיד, אנחנו חושבים שיש בחדר הזה מזגן שמוריד 2 מעלות, ונמדוד את כל האחרים לפי זה.
אנחנו עשינו שיפורים באלגוריתמיקה שלמעשה מקטינים את ההפרעות הסביבתיות של... אבל עדיין כמובן עדיף טמפרטורות יחסית קבועות, אבל אפשר, אפשר ואנחנו עושים תיקונים להצלחה.
אני מניח שיש פעילות גופנית, אם חזרתי בדיוק מההליכה, או אם הייתי בחוץ הרבה זמן, אז גם הטמפרטורה של הגוף שונה מאשר בבייסליין.
נכון, זה במיוחד שמה שאנחנו מודדים, זה למעשה את הצילום הטרמי בבייסליין. אז כן, זה בהחלט יכול לתת שינוי. אנחנו כמובן מקפידים על פרוטוקול, כשאנחנו מצלמים אנשים למחקר, אנחנו מקפידים שהכל נעשה לפי פרוטוקול, שלא היה לנו הפרעות סביבתיות על התמונות. עוד בעיה שקיימת בטרמי, זה שערות. למעשה זה גם עוד פקטור שממסך לנו את התמונה הטרמית.
הן קרות, הן לא מעבירות חום כמו האור.
זה למעשה משנה לנו את הקריאה. יש לך, למעשה, אתה לא מצלם אור, אתה מצלם שערות עצמם, וזה איזשהו מבודד שקיים על הגוף, זה בהחלט מפריע, גם באחברים אנחנו גילחנו את האחברים, בני אדם אנחנו לא עושים את זה, בעיה כזאת בבני אדם צילמנו בלטרלי, כלומר מהצד, שבצד בדרך כלל יש פחות שערות, זה גם עוד בעיה שקיימת בטרמי.
את חושבת שאנחנו הולכים לעתיד שבו יהיו משמעותית הרבה יותר בדיקות לא פולשניות? בדיקות כאלה שאין אפילו מגע?
בהחלט כן, אני חושבת שזה העתיד והרפואה חותרת לשם, אבל לא כל הבדיקות כמובן. ככל שאנחנו נלך על סוג כזה של בדיקות, צילום ואלגוריתמיקה אוטומטית שנותנת את האבחון, אנחנו נוכל לחסוך משאבים כספיים, זמן וכמובן גם להקל על הנבדקים, כי את הצילום למעשה אפשר לעשות גם מהבית.
דוקטור אושרית הופר, חברת סגל ומרצה להנדסת חשמל באפקה, המכללה להנדסה בתל אביב, ומומחית לעיבוד תמונה בווידאו. תודה לך.
תודה רבה לך.